לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, י' א' בטבת תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. ועוד אצלנו הזעזוע והזעם סביב הפיגועים הרצחניים של הימים האחרונים. ברשות הפלסטינית האווירה שונה בתכלית. אנחנו מדברים איתם אמר מרקוס, ראש ארגון מבט לתקשורת הפלסטינית, על האופן שבו מתוארים הפיגועים הרצחניים בתקשורת הפלסטינית וברחוב הפלסטיני. מה חושבים בסביבתו של אבו מאזן על האירועים הללו, והאם ישראל עושה משהו בהיבט ההסברתי בינלאומי סביב התבטאויות פלסטיניות בשבח הטרור והרוצחים. ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמתו של מרשם אינטרנטי של סרבני גט. מאחורי הצעת החוק הזו עומדת עורכת הדין אודליה חן, יושבת ראש פורום דיני משפחה ובתי דין הרבניים בלשכת עורכי הדין. אנחנו נדבר איתה על המשמעויות וההיבטים השונים של החוק שמבקש לייצר שיימינג אינטרנטי לסרבני גט. בגיל 84 הלכה לעולמה הרבנית רחל ששר, זיכרונה לברכה, מקימת אולפנת כפר פינס, הנחשבת לאם האולפנות. חגית ריין, שכנתה של הרבנית המנוחה, גם במקום מגוריה בקרני שומרון, ואפילו במקומן בבית הכנסת. היא תהיה איתנו כאן לשיחה על אישיותה ופועלה של הרבנית. בימים האחרונים שווה ועולה סוגיית חסימות העמודים בפייסבוק. זה קורה כאשר יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נחסם על ידי פייסבוק בעקבות פוסט שבו הוא קרא לנקמה על רצח הלוחמים בגבעת אסף. מנגד, יאיר נתניהו עצמו טוען כתלונותיו שלו על פוסטים שקוראים לרצוח אותו פשוט לא נענות. הקריאות הללו לא נענות בחסימה על ידי פייסבוק. זכורות לנו בהקשר הזה גם לא מעט טענות על התעקשותה של פייסבוק שלו לחסום או לסגור דפי תמיכה בארגון החמאס ובארגוני טרור נוספים. אנחנו נדבר על מנגנון החסימה של פייסבוק והתלונות מול פייסבוק ועל פייסבוק. נשוחח על כך עם עורך הדין שר גרשוני, מומחה לדיני אינטרנט. ונדבר גם על ספר חדש, ספר ילדים, הילדה שרצתה להיות חתול. הספר הזה הוא ספרו של השופט בדימוס מנחם הכהן, מי שהיה עד לא מכבר סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים. הספר הזה, כמו שאמרנו, ספר ילדים, מסופר מנקודת מבטה של ילדה שכמהה לקבל חיבוק ויחס מאימה. אבל היא רואה שבעוד החתול המשפחתי זוכה לחיבוק שכזה, היא נותרת להסתדר לבד. יהיה איתנו כאן השופט כהן כדי לספר גם על הספר, על ההשראה לספר ועל מחיר משפחתי של קריירה הורית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. אנחנו רוצים לשוחח על האופן שבו מתוארים הפיגועים הרצחניים שעברנו בתקופה האחרונה בתקשורת הפלסטינית. אנחנו שומעים על איזשהו תאום עמדות ותאום התבטאויות בין הפתח והחמאס. אנחנו רוצים לדעת גם מה קורה שם בהנהגה, אבל גם מה קורה ברחוב הפלסטיני. ואיתנו נמצא על קו הטלפון איתמר מרקוס, שעומד בראש ארגון מבט לתקשורת הפלסטינית. שלום לך.
שלום, שלום לך.
אז אנחנו כאן מזועזעים ואבלים וכואבים וזועמים. איך זה נראה שם?
זה נקרא אחרת לגברי. אני אתן אפילו ציטוט אחד מחבר ועדה מרכזית של פתח, אדם בכיר מאוד ברשות, אבא סלאקי. וכך הוא מתאר את זה, מצטט: אנו עוקבים בגאווה אחר האירועים בגדה, שלושה שהידים מול שלושה ישראלים, זה דבר גדול. זאת אומרת, עשו משוואה, אנחנו הורגים אותם, הרגנו שלושה, אני לא יודע לאיזה שלושה הוא מתכוון, כמובן יותר. בכל אופן, זהו, אנו עוקבים בגאווה. וזאת האווירה ברשות הפלסטינית. פתח בפייסבוק הרשמי של פתח משבחים אותם כמה שניתן, תמונות של הרוצחים עם חיוכים גדולים על הפנים שלהם. אנחנו מתפללים עבור הדם שלהם, עבור הנשמה שלהם, גיבורי מולדת, כל הביטויים האלו. פשוט רואים את זה כתקופה נהדרת, שהצליחו להפחיד ישראלים ולזוח ישראלים, וכאילו משנים את האווירה, וזה משהו, מה שאמר אבא סאקי, אנו עוקבים בגאווה אחר האירועים האלה.
הדברים האלה, המעקב בגאווה שאומר בכיר בפתח, והעמוד הפייסבוק של הפתח, הדברים האלה יכולים להתבצע בצורה כזאת או אחרת, ללא ידיעתו, ללא הסכמתו של הראיס אבו מאזן?
בשום פנים באופן לא. הכל שם נשלט, תן לך אפילו דוגמה, לאחרונה ראינו איש מהטלוויזיה הפלסטינית, אבל שם זה לא צריך להיות אחרת. הוא אמר שהראש הטלוויזיה הפלסטינית, שהוא מינוי של אבאס, מתעניין בכל פרט ופרט ותקשר אליו אחרי כל דבר ודבר כדי לוודא שהיה בסדר וכו' וכו'. זאת אומרת, הם דוגים אחרי כל דבר. עכשיו, אם היה הייתי אומר שבח אחד למחבל, אז הייתי אומר, טוב, אולי זה איכשהו עבר, אבל זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, לא ירדו מהמעשה השבח, מהפוסטים של השבח. דבר כזה זה מדיניות, מדיניות של הפתח לשבח. אני אציין כאן משהו אחר. בדרך כלל, חוץ ממה שעשה אבא סאקי, בדרך כלל פתח לא משבחת את מעשי הרצח ואת לא את מספר ההרוגים, בגלל שהם לא רוצים להיראות כמי שמשבח, אלא הם משבחים את הבני אדם, את השהיד. אז רוב הפוסטים של פתח לא התייחסו למה שהם עשו, אלא עובדה שהם גיבורים, הם נצח, הם הדר, הם גיבורי בלדת, בלי לציין מה הם עשו. בגלל שהם לא רוצים להתפס כמי שמשבח רצח. אבל הבא סאקי לא אכפת לו, הוא אומר את זה כמו שהוא, אנו עובדים בגאווה אחרי האירועים שלושה, שהידים מול שלושה ישראלים, זה דבר גדול. זה קצת יוצא דופן, אבל...
למה באמת יש את ההבדל הזה שהבא סאקי מרשה לעצמו?
הבא סאקי הוא אדם שתמיד מרשה לעצמו לומר דברים ברורים כמו שהם. לדוגמה, הוא לפני כמה שנים הוא טרעין בטלוויזיה, והוא אמר, אנחנו כמובן רוצים את פלסטין הגדול, את כל פלסטין, אבל אנחנו לא יכולים לבקש את זה עכשיו, והנשיא גם רוצה את הכל. והוא אומר, ולכן, אבל אנחנו יודעים, הוא אמר כך, אנחנו יודעים שאם ישראל תיצור בגבולות 67, היא לא תוכל להתקיים. ולכן אנחנו מבקשים את גבולות 67, אבל דומה, אפשר להגיד את זה להצלחה, אסור להגיד את זה פומבי. זאת אומרת, הוא אומר את זה, הוא אומר, אסור להגיד את זה, ובכל זאת הוא אומר את זה. כל הדברים, הבא צעקי הוא אדם שפשוט אומר בלי לעשה את זה, האחרים הם קצת יותר זהירים, אפילו שאנחנו קוראים בין השירות, אנחנו מבינים שכולם בעד מעשה הטרור, אי אפשר לשבח את הרוצח בלי להיות, בלי לתמוך במעשה הטרור.
עכשיו, מה לגבי הרחוב? הרחוב לא מרגיש אולי איזושהי הכבדת יד של צהל, צהל נמצא, עושה, נמצא, מסתובב בלילות בין בתוך הסמטאות, במקומות שלהם, אולי זה גורם להם לומר, לא היינו, בשביל מה אנחנו צריכים את התיק הזה עלינו?
ככל שיחבידו על האוכלוסייה, האוכלוסייה באמת תרצה להפסיק את זה. אם הם לדוגמה לא יכולים לעבוד, הם לא, אין להם יכולות. אם יהיה שבוע, שבועיים בלי עבודה, כמובן, הם יתחילו ללחוץ על המחבלים, לא לעשות על פתח, על חמאס, היא אווירה שזה כבר לא כל כך מקובל. זה נכון, בהחלט, המחבלים הם לא מנותקים מהרחוב. מצד שני, ואני חושב שאחד הסיבות שזה קורה עכשיו, וזה תמיד קורה ככה, אבאס, אבו מאזן, תמיד זקוק לפיגועים אחרי שחמאס יוצא לאיזשהו מבצע נגד ישראל. בגלל שאחרי כל מבצע שחמאס עשה נגד ישראל, חמאס עלה בסקרים והיה הרבה יותר פופולרי ממחמוד אבאס. עכשיו, הנה זה קרה עכשיו עוד פעם, הפופולריות של חמאס עלה בגלל הירי שלהם, בגלל השבוע שבועיים של המתיחות, בגלל החודשים של המתיחות למעשה, שסתיים עם הירי. ולכן, אבאס יזם את זה. זה שאומרים שחמאס יזם את זה, אני לא מאמין, בגלל שאנחנו רואים את זה עקבי, לאחרי כל פעם שיש אירועים עם חמאס, אבאס מתחיל שתי גלי הטרור הקודמים, היו גם דברים שהיו בעקבות עלייה גדולה של חמאס בסקרים.
תיארת לנו איך פתח רואה את הדברים, איך חמאס רואה את מה שקורה כאן ביהודה ושומרון, פחות בשליטה שלהם, הם רואים בזה משהו שנחלת הפתח וזהו, או שמעודדים?
לא, הם בוודאי מעודדים, והם כמובן גם יקבלו קדט על זה, הם נסו להציג את זה כאילו אירועים שלהם, הם לא יגידו שזה כאילו אירועים של הבאס, להפך, אם כבר הם יגידו, הם אומרים אם זה אירוע באמת של פתח, יגידו טוב שפתח הולך בקוותינו, אנחנו אחים לנשק וכאלו דברים. הם לא ייתנו שבח לפתח, הם פשוט יקבלו את זה על עצמם. השנאה בין חמאס לפתח זה יותר גדול לפעמים מהשנאה שלהם כלפי ישראל, בגלל שהם כל אחד רואה בשני איום, הם יודעים שישראל לא מאיימת, לא רוצה, אנחנו רוצים רק שקט, והם שניהם רוצים להשתלט על האחר, חמאס רוצה להשתלט על יהודה ושומרון, ועבאס רוצה חזרה את עזה מתחת לשלטונו, אז הם תמיד במתח, תמיד שונאים אחד את השני, ולפעמים ההסתה בטלוויזיה, אחד מול השני, יותר גדולה משההסתה נגד ישראל.
עוד שאלה אחת קטנה, איתמר, כמי שנמצא גם עם עין אחת לגבי האופן שבו העולם, אירופה, מתייחסים למה שקורה כאן ולהתבטאויות הפלסטיניות, ההתבטאויות המעודדות טרור האלה, מקבלות איזשהו פידבק שלילי בבירות אירופה?
כאשר מציגים, זה תלוי עכשיו מה עושה מצד החוץ, בגלל שאני ולא ראיתי דברים בימים האחרונים תגובות מאירופה, אבל אני יודע כשאני מגיע לפרלמנט באירופה או לממשלות באירופה, בגלל אפילו דברים ישנים, בפאורפוינט, עם תמונות של עמודי פוסטים של פתח באופן מסודר כדי להציג עד כמה הם משבחים מחבלים, הם בהלם, אלו דברים שהם לא יודעים. ויש כאן איזשהו, הייתי אומר, מחדל אפילו מבחינת ההסברה הישראלית, שהדברים האלו, מה שנאמר בפתח בימים האחרונים, זה יצריך להיות את כל נציג ישראל בעולם, את כל הקונסוליות. אם אתם גורמים, אנחנו פה, הכל למעשה אצלנו במבט לתקשורת פלסטיני, הכל מתורגם לאנגלית, כל התמונות נמצאות. אם הם לא עושים את זה, זה פשלה גדולה, בגלל שסך הכל העולם לא מוכן לקבל שבח למחבלים, במיוחד רוצח של תינוק שצוף על דומת בגיל 4 ימים, העולם לא מקבל את זה, וזה פשוט פספוס גדול שאנחנו לא מראים את הפנים האמיתיות של פתח ושל הרשות.
איתמר מרקוס, מבט לתקשורת הפלסטינית, אני מאוד מודה לך גם על השיחה הזאת, גם על העבודה שלכם. תודה רבה, כל טוב.
תודה לכם.
שלום. בימים האחרונים שוב עלתה סוגיית חסימות העמודים בפייסבוק. זה קרה כאשר יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נחסם על ידי פייסבוק בעקבות פוסט שבו הוא קרא לנקמה על רצח הלוחמים בשבוע שעבר בגבעת אסף. יאיר נתניהו עצמו טוען שהתלונות שלו עצמו על פוסטים שקוראים לרצוח אותו לא נענים בחסימה של פייסבוק. אנחנו זוכרים גם טענות על ההתעקשות של פייסבוק שלא לחסום או לסגור דפי תמיכה בחמאס וארגוני טרור נוספים. אנחנו רוצים לשוחח על כל הסוגיה הזאת, על מנגנון החסימה של פייסבוק. איתם נמצא על קו הטלפון עורך הדין סער גרשוני, מומחה לדיני אינטרנט וקניין רוחני. שלום לך.
שלום וברכה.
אז תסביר לנו את ההיגיון באמת של פייסבוק. למה זה לא וזה כן?
להסביר את ההיגיון של פייסבוק אני לא יכול להסביר, כי זה אתה יודע מי יכול לבחון כליות ולב. לא אני. מה שאני כן יכול להגיד זה כעיקרון פייסבוק קבעה כללים. קבעה כללים שאמורים לגדר בעצם את אופן ההתנהלות שלנו או בעלי החשבונות במסגרת השיח בפייסבוק. יש להם כל מיני כללי קהילה של מתארת מה מותר ומה אסור, הכללים האלה, לפחות הם מצעירים על זה, שהכללים האלה חלים באופן אחיד בכל העולם, ועל כל סוגי התוכן, יש מספר דברים עיקריים שמדברים עליהם בעצם, זה הם מודדים בטיחות, ומודדים תוכן, להסיר תוכן מודד פגיעה ממשית, כמו למשל פגיעה פיזית, פיננסית או נפשית, הם רוצים שהקהילה תהיה הגונה ולכן נותנים את האפשרות לאנשים לדווח על פוסטים פוגעניים, הם דואגים שזה בטיחותי, שיכבדו זכויות כאן רוחני, וכמובן אלימות והתנהגות פלילית שאסורה. עכשיו, יש
מספר רבדים. ומי שהקשיב לנעימה שבה אמרת את כל המילים האחרונות, יכול לשמוע מנגינה צינית.
לא באמת.
קצת רק שמנגינה צינית. אולי מישהו
בגדול, מה שהם עשו, הכללים הם מאוד אמורפיים ומאוד פתוחים, ובעצם הם משאירים לפייסבוק את האפשרות לנהוג כפי שנראה. עכשיו, אני לא בא ומביע פה תמיכה או אי-תמיכה, כעיקרון, אני מניח שיש שתי אפשרויות להסיר או לחסום דברים. האפשרות הראשונה זה שעולה איזשהו פוסט פוגעני, ואנשים פשוט, בכל פוסט יש אפשרות לדווח עליו אם הוא פוגעני, ואז אנשים נכנסים, מדווחים באיזשהו שלב שפייסבוק בודקת. זאת אומרת, הדיווח, יש לך תמיד קטגוריות, זה יכול בגלל שאתה מפר זכויות יוצרים, זה פוגע בפרטיות, או שזה אלימות או פלילי או כל דבר אחר, ואתה מסווג בוא נגיד את הפגיעה, ושולח את זה לפייסבוק, ופייסבוק בעצם, בגלל שהיא יושבת בארצות הברית, אם היא חולבת לפי חוק בארצות הברית, לבדוק את הנושא הזה ולהסיר אותו, אם הוא באמת פוגעני, כי אם לא, היא יכולה להיות חשופה לתביעות של אותו אדם שנפגע מכך. זה ההסדר שיש בארצות הברית, שבחלקו וברובו יובא לארץ.
רגע, לפני שאתה עובר לאפשרות השנייה, אני צריך להיות קבוצת אנשים שמתלוננת על דבר אחד, ואז הם יראו שיש פה משהו, או שגם אני האדם הפשוט והאחד יכול להשפיע?
גם אני האדם הפשוט והאחד יכול להשפיע, אבל אין ספק שאם על אותו פוסט לוחצים במשך 3 שעות, באים פתאום 50,000 יוזרים שונים, אז אתה מבין שהדחיפות או ההבנה של פייסבוק, שבונה, יש פה משהו שפוגע בקהילה שלמה, בוא נבדוק מה זה. להבדיל מאשר בן אדם אחד, אתה יודע שזה נכנס לזה, גם שנטפלו בזה תוך זמן סביר, אבל אין ספק שככל שיש יותר דיווחים, אז מן הסתם זה פוגע ביותר אנשים, וזה עובר לרמת דחיפות יותר גבוהה.
והדרך השנייה להסיר?
הדרך השנייה, זה שפייסבוק בעצמה עושה ניטורים ובודקת מה מומי. אוקיי, לדוגמה, אתן לך דוגמה שלא קשורה אמנם לזה, אבל למשל המזבלה שהתפרסם לפני כמה ימים שהוא הפסיד בתביעה שלו. אז המזבלה, פייסבוק בעצמה זיהתה עבודה שהוא קורא נגדה וזה קפץ לה, אז היא התחילה בהתראה, אחר כך חסמה ליום יומיים, ואחר כך הוריד את האתר. אוקיי? אז זה האפשרות השנייה, שפייסבוק מנטרת בעצמה. אני מניח שגם אני וגם אתה יכולים להניח איזה מילות מקפצות האלגוריתם שלה בשביל לבדוק ולראות.
כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי חמאס, חיזבאללה וכל הדברים האלה. בינינו מדובר בארגוני טרור, גם בעוד הרבה מאוד מדינות.
גם לא בינינו.
זהו, וגם בעיני עוד הרבה מאוד מדינות. אבל בעיני חיזבאללה הם לוחמי חופש. הם בסך הכל זה, הם אנשים לגיטימיים לחלוטין, הם צ'ה גווארה. אז מה עכשיו, מה עושים פייסבוק עם הדבר הזה?
אז א', אני, כפי שאתה יודע, יש חקיקה שמובילים פה בארץ, וגם נכנסה לתוקף לגבי הסרה של דפים ודברים כאלה. ודבר שני, עוד פעם, החיזבאללה כחיזבאללה, אנחנו מגדירים אותו, אנחנו יודעים בדיוק איך מגדירים אותו, אבל אני לא נכנסתי לאתרים שלו, לא של החיזבאללה ולא של החמאס, ואני לא עוקב ולא זה, אבל אני מניח שחלק מהפוסטים הם פוסטים של הסתה, וחלקם גם יכולים להיות פוסטים שהם לא ספציפית של הסתה שאפשר. אני מניח שמי שצריך לעקוב ולדווח לפייסבוק על הדברים האלה, הסרות, עושה את זה. למה פייסבוק לא עושה את זה בעצמה או מסירה אחת ולתמיד? בוא, גם אם מסירו אחת ולתמיד, תמיד אפשר להקים עוד 80 דפי פייסבוק ולעבוד, ויקח זמן, זה שק של חתול ואכבר. ממה שאני יודע, יש לנו מספיק גורמים רלוונטיים שדואגים לדווח, וממה שאני עוד יודע, לפחות מקריאה בעיתונות, וכל זה, ההיענות של פייסבוק בשנים האחרונות לחסימה והסרת תכנים פוגעניים כאלה ואחרים עלתה, וזה לא סתם, זאת אומרת, הם מודעים לזה, פייסבוק מודעת לזה, וכבר חטפה בכמה מקומות שהיא אחראית, אין מה לעשות. ולכן הדרך הטובה ביותר זה פשוט להמשיך ולדווח ולדווח, ופשוט מלחמת התשה.
מלחמת התשה, ואתה אומר, אבל בסופו של דבר יש איזה משהו אופטימי, יש, זה יותר, היום יותר קלים בחסימת עמודים בעייתיים. אני רוצה לשאול אותך לגבי המקרה הזה של יאיר נתניהו. הוא אומר, אני בסך הכל מבקש נקמה ממחבלים.
נכון,
וכאשר רוצים,
אנחנו נכנסים,
וכאשר קוראים לרצוח אותי, זה בסדר גמור.
אז אני, עוד פעם, אני לא נכנס, לא קראתי את הפוסטים שקוראים לרצוח את יאיר נתניהו, ולא נתקלתי בפוסט כזה, אבל אם יש פוסטים שקוראים לרצוח אותו, או לפגוע בו, או כל דבר אחר, בוודאי ובוודאי, שהם חייבים להיות מוסרים, וכנגד כל אדם, זה לא משנה שזה הסתה, זה לא משנה שזה יאיר נתניהו, או מהשמאל, או לא רלוונטי. אוקיי? אבל למשל, אם אנחנו ניכנס לכללים של כללי הקהילה של פייסבוק, אז תחת אלימות והתנהלות פלילית, למשל, איום מאמן באלימות, אז הם כותבים ככה, מטרתנו למנוע פגיעה פוטנציאלית ממשית, שעלולה להיות קשורה לתוכן בפייסבוק. אנחנו מבינים שאנשים נוהגים לבטא בוז או חילוקי דעות באיומים או בקריאה לאלימות באופן ניטולי ולא רציני, לכן מנסים לבדוק את השפה, הקשר והפרטים, כדי להבחין בין הצהרות אגביות לבין תוכן המכיל איום מאמן לביטחונו של אדם או של ציבור. ואני מניח שבמקרה שלו הם החליטו שהקריאה לבוא ולהתחשבן עם אותם מחבלים היא בגלל המעמד שלו והכמות עוקבים וכל הדברים האלה, זה סוג שכנראה עוד פעם, אני לא יודע, הכניסו זה תחת איום מאמן באלימות או כל דבר שיכול לגרום לשמר פגיעה ממשית באנשים. כן. משהו כזה, ארגונים או זה.
בכל
אופן, זה מה שנראה לי.
אם אנחנו לוקחים מהשיחה הזאת משהו לנו לעצמנו, לא להתייאש. רואים משהו בעייתי להתלונן עליו, יש לחלוטין. סיכוי שהדבר הזה גם ישפיע.
לא רק בתחום של אלימות, גם נושא של זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות וכל דבר אחר, כן, להתלונן. עוד פעם,
אגב,
להתלונן, אבל לא סתם, כי בסופו של דבר זה גם יכול לחזור כבומרנג. זאת אומרת, אם אתה תתלונן סתם ויבדקו ויראו, אז אחר כך אותו בן אדם שיחזירו לו את הפוסט וירגישו מפגע, כי זה נגיד משהו עסקי או דבר כזה, הוא יקבל את הפרטים והוא יוכל לפנות אל מי שגרם לו לנזק. אז לא לעשות את זה סתם, לא להשתמש, זה כמו כל דבר, להשתמש בחוכמה ובמסורה.
רגע, אמרת לנו כאן פרט מאוד מעניין. זאת אומרת, אם אני הוסרתי, הוסר העמוד שלי, אני מקבל דוח שאומר מי יתלונן נגדי?
אתה לא מקבל, לקבל אתה לא תקבל שום דבר, אתה תדרוש.
אני אדרוש ואני...
רוב הסיכויים שתקבל, ואם לא, אתה תוכל לשנות לבית משפט, ובית משפט יחייב אותם לחשוף. אבל אתה תוכל להגיע, אתה תוכל להגיע, ואם, עוד פעם, השאלה זה גם מה, ברגע שזה גם, בוא נגיד, זה ניסיון למקרה לזה פיגוע עסקי, אז בוודאי ובוודאי שהבן אדם, אותו גורם שספג מעלומה ו לא יודע, סבר איזושהי פגיעה כלכלית כזאת או אחרת, יש לו זכות לבוא חשבון עם מי שגרם לו נזק. כמו שאם הוא יעשה לי את זה בצורה לא חוקית, גם מחוץ לעולם וירטואלי, אני אוכל לבוא איתו חשבון בבתי משפט.
כן.
אז גם הדרך הזאת היא קיימת.
כשהתלוננתי, אני אמור לקבל תשובה מה קורה עם התלונה שלי?
אתה יכול להיכנס ולראות, כן.
טוב, אז בקיצור, לא להתייאש, להתלונן, אבל להיות רציניים. תלונות רציניות ולא תלונות שרק יסבכו את המתלונן. עורך הדין סער גרשוני, מומחה לדיני אינטרנט וקניין רוחני, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה לך, יום נפלא.
שלום, שלום. ועדת החוקה של הכנסת אישרה אתמול לקריאה ראשונה את קיומו של מרשם אינטרנטי של סרבני גט. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומדת מאחורי הצעת החוק הזו לקיומו של המרשם, בעצם מעין שיימינג אינטרנטי לסרבני גט. עורכת הדין אודליה חן, שלום לך.
שלום וברכה.
יושבת ראש פורום דיני משפחה ובתי הדין הרבניים בלשכת עורכי הדין, ונרצה לשמוע ממך קצת פרטים על על הצעת חוק הזאת, ככה לפני שהיא באמת מבשילה להצבעות המכריעות. קודם כל, היום אסור לפרסם, אנחנו הרי זוכים לא מזמן כמה פרסומים של שמות של סרבנים. מה ההבדל בין ההצעה למצב כיום?
אוקיי, אני אסביר. מה ששמענו עד היום בתקשורת היה אותו אירוע של דוקטור עודד גז, שבעצם הוא הצליח לברוח מהארץ למרות שהיה לו צו עיכוב יציאה. בתי הדין הרבניים כיום עושים שימוש בנושא של הפרסום רק כאשר סרבן או סרבנית נמלטים מהארץ. אבל לא כאשר לכל אחד מהסרבנים מקבל פסק דין והוא לא מקיים. זאת אומרת, רק לאלו שנמלטו מהארץ, זה המצב כיום. עכשיו,
וזה, רגע, זה, מוכח... זה בגלל, בגלל שהם נמצאים במצוקה של התמודדות עם מי שברח מידיהם, או שיש איזשהו סעיף בחוק שאיתו, שעליו מתבססים?
אז שוב פעם, אני חוזרת ואומרת, התיק אגב של עודד גז הגיע גם לבגץ, ובגץ אישר את הסב הזה, מאחר, וכמו שאתה אומר, אין לו איזושהי עיגון, ומה שבעצם בגץ בדעת מיעוט ציין שם, שהוא מפנה את בתי הדין הרבנים לעגן את הנושא בחקיקה, על מנת שזה באמת יהיה מעוגן בחוק האפשרות הזו שלהם. עכשיו, חשוב להבין, אתה בפתח דבריך אמרת איזושהי מילה שככה פרמלי, ואמרת מעין שיימינג. אני לא חושבת ששיימינג, אני חושבת שהשיימינג הוא מה שהם עושים. אותו סרבן או סרבנית שנוטלים את החירות של בני הזוג שלהם, זה שיימינג. כך שלעשות להם שיימינג זה ממש לא שיימינג. חשוב להבין, הם מפרים פסק דין חלוט של בית דין רבני, כמו ככל פסק דין שיפוטי. אגב, הפרה דף שיפוטי היא עבירה פלילית לפי החוק, ולכן עד היום הם נהנו, הסרבנים והסרבניות, מאנונימיות, ואין שום סיבה שהם ימשיכו ליהנות מאנונימיות, מאחר והדיונים בדיני משפחה, כפי הידוע, מתנהלים בדלתיים סגורות. הגיע העת שיהיה להם מימד הרתעתי נוסף, כמובן בעידן שבו הרשתות החברתיות מקבלות מקום מרכזי. צריך באמת לבוא ולהתאים
את הסנקציות
למציאות הרווחת.
אני באמת רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שאת מדברת על הרתעה, בטוח שזאת הרתעה? זאת אומרת, הרי בן אדם שהוא סרבן, ולא משנה, סרבן או סרבנית, עוד רגע נדון רגע גם בנושא הזה של סרבניות, סרבן יודע שהמשפחה שלו כבר יודעת את העניין, מכירה את שמו, זאת אומרת, מי שמכיר את האדם, מכיר גם את קורותיו ואת נפלאות תככי המשפחה שלו. מי שלא, מי שגר בעיר אחרת, לא מכיר את האיש, אז הוא שמע את השם הזה, זה עובר לו ליד. איפה זה הופך להיות באמת אלמנט של הרתעה?
אני אסביר. קודם כל, זה סוג של אות קין שמלווה אותך, כי כל מקום, גם בעבודה, גם אם תחפש עבודה, ברגע שהקישו את השם שלו, מיד יגיעו לאותו דף אינטרנטי, שבו יהיה רשימה, בדיוק כמו מאגר של פושטי הרגל, רשימה של כל הסרבנים והסרבניות, ואני רוצה לראות את אותו אדם או מעסיק שירצה לבוא ולהעסיק אדם שמפר צג דין חלוט של השיפוטי, מעיד המון על אופיו של אותו אדם ועל ההתנהלות שלו בחיים. אבל אני רוצה להרחיב את התשובה שלי ולבוא ולומר, יש לנו היום את חוק הסנקציות. חוק הסנקציות של בתי הדין רבניים. חשוב להבין, יש לנו רשימה מאוד ארוכה של סנקציות. ברור שהסנקציה הנוכחית היא לא תבוא ותביא מזור לכל אחד, ולכן בית הדין, כאשר הוא עורך דיון בסוגיה של צווי הגבלה, הוא בא ומתאים את אותו, את אותה סנקציה למי שעומד בפניו. ולדוגמה, היה לנו סרבן גט שהוא היה עכשיו לאחרונה, סרבנית גט שהיא מורה, בא בית הדין הרבני ונתן צו למשרד החינוך להשעות אותה מלהמשיך להיות מורה, כי אחד הסנקציות היא שנאסר עליה להחזיק במשרה ציבורית. והדיון עלה לבגץ, ובגץ אישר את פסק הדין, וקבע שכל עוד היא עומדת בסרבנותה לקבל את הגט, היא תושעה ממשרד החינוך. ולכן אני חוזרת ואומרת, כל סנקציה מתאימה לסרבן או סרבנית כזה ואחר, והסנקציה הנוכחית הזו היא משמעותית לנוכח העובדה שאדם שיודע שהפרצוף שלו וכל הפרטים שלו מרוחים באינטרנט, יחשוב פעמיים אם הוא רוצה להגיע בכלל למצב של להיות
אגב, כשאת אומרת, כל מעסיק יוכל להקליד את השם ומיד זה יעלה, זה ממש כל מעסיק יוכל להקליד ואז זה עולה? או שאם אני מחפש ועולה לי המחשבה, רגע, אולי יש לי פה בן אדם בעייתי, ואני אבדוק בכל מיני זה, אז אני אגיע למאגר. רוב המעסיקים לא מתעסקים בתחום הזה.
רוב המעסיקים את זה היום. אני לא מסכימה. היום, בוודאי היום, כשאתה רוצה להשיג, גם אני באופן אישי במשרד הפרטי שלי, כשאתה רוצה להשיג אדם, אתה בודק בדיוק מה העבר שלו, אם יש לו איזשהו עבר פלילי, והיום גוגל חושף אותך להמון דברים שלא היה באפשרותנו לדעת אם לא היינו מחפשים. על מנת לראות מי יושב מולך ברעיון עבודה, בוודאי. כל מעסיק אחראי יעשה כן. אבל זה, שוב פעם, זה רק דוגמה הנושא שלי, של פרנסה.
עכשיו, מה עושים?
חשוב להבין, זה עוד קיים.
כן, אבל מה עושים במצב שבו, ונדמה לי שהסרבנים עצמם, ולא משנה סרבנים, סרבניות, אם תפני אליהם ברמה האישית, הם יגידו שיש להם סיבה. הם, זה, עדיין מחכים עד שתיפטר סוגיית ממון, או סוגיית ילדים, או לא משנה מה, ותמיד יש להם תירוץ להצדיק את עצמם. השאלה היא, איך באמת מכריעים באיזה רגע האדם ראוי להיכנס לתוך אותה רשימה שתפוצתה לאין כל?
אז זה שיקול דעת של בית הדין הרבני. חשוב להבין שלאחר שניתן פסק דין, שבו בית הדין מחייב או כופה על סרבן או סרבנית את הגט, תוך 45 יום, שזה המועד הנקוב בחוק, ניתן לבוא ולהגיש בקשה לצווי הגבלה. בית הדין מזמן את הצדדים, שומע אותם, ואז רואה לנכון מה מתאים מבחינת הסנקציות לאותם מדיינים שעומדים בפניו.
עכשיו לגבי התופעה המעט לא מדוברת, וזו תופעת הסרבניות, כולם אומרים סרבנים, סרבנים, ומסתבר שהמספרים הם הרבה יותר ממה שנדמה, של סרבניות גט.
זה נכון, אבל חשוב להבין, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שלגבר יש אפשרות היום להמשיך בחיים שלו, גם אם הוא בסטטוס של פרוד, מאחר ואנחנו יודעים היום שגבר יכול לעשות ילדים ולחיות עם אישה, גם בלי להינשא לה, והילדים לא יחשבו ממזרים, בעוד אם נשאר אותה להמשיך בחיים שלה, ולהביא עוד ילדים לעולם, כשהיא נשואה, הילדים שלה יחשבו ממזרים לכל דבר ועניין.
ולכן זה לא משנה המספרים, הבעיה היא יותר בסרבנים מאשר בסרבניות.
נכון, אבל החוק כמובן פונה לשני המינים.
כן. עכשיו רק ממש לפני סיום, הערה אחת, חלק מההצעת, יש סעיף בהצעת החוק שאת מקדמת ואת יוזמת, זה שבית הדין יהיה חייב למחוק את שמות של הסרבן, במידה והוא חזר בו מסירובו, בין השאר גם כדי שלא יבולע לו עצמו בתביעת נזיקין כזו או אחרת, נגד בית הדין.
תראה, חשוב להבין, ברגע שאנחנו רואים שהסנקציה קיימת, היא כבר יצאה לפועל, אבל היא לא יעילה, או שהוא ממשיך בסרבנותו, אז אין לנו בעצם צורך בה, זאת אומרת, לבוא ולהמשיך ולהותיר את הפרטים שלו באותו מאגר, היא מיותרת לחלוטין, אין בה צורך, צריך לעבור לסנקציה אחרת. זה בעצם בדיוק הדברים שמדברים עליהם בדברי ההסבר להצעת חוק, ולכן, פעם אחת, אם כמובן הוא יאתר וייתן את הגט, או האישה תקבל את הגט, אז היא ימחק. ופעם שנייה, בהנחה ותוך פרק זמן, אנחנו נראה שאין יעילות, פרק זמן שהיא קבעה כמובן בחוק, שאין יעילות לסנקציה הזו, אז כמובן זה ימחק גם כן במסגרת המאגר.
כן. עורכת הדין אודליה חן, יושבת ראש פורום דיני משפחה ובתי הדין רבניים בלשכת עורכי הדין. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה לכם ויום נפלא.
שלום, שלום. בגיל 84 הלכה לעולמה הרבנית רחל ששר זיכרונה לברכה, מקימת אולפנת כפר פינס, האולפנה שנחשבת לאם האולפנות. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שצברה עשרות שנות הרבנית. חגית ריין, שלום לך.
שלום וברכה.
שכנתה של הרבנית המנוחה, גם ממקום מגוריכן בקרני שומרון, וגם כך סיפרת לי בשיחה מקדימה, מקומכן בבית הכנסת.
כן. אכן כן. קודם כל אני צריכה לתקן אתך ברשת של הזה, רחל זה יחד עם אלי ורחל הם שקימו את האולפנה.
כן.
אז זה ביחד. תמיד שאומרים רחל אלי, זה ביחד, אצלנו זה בנשימה אחת. אלי ימים קימה אולפנה, ורחל עזר כנגדו, והיא הייתה ממש האימא של כל הבנות שם. כשאתה אומר, האימא של כל הבנות שם, אני גם אימא של כל הבנות כאן, ביישוב שלנו ושלי. האימא רוחנית, כשאתה מלחת להגיד 84, תאמין לי, זה לא 84, היא הייתה ברוחה בגיל 20, יותר צעירה ממני ומהרבה אחרות. כל ה... היא הייתה מבוגרת במרכאות ביישוב, אבל היא הייתה חברה של כל הצעירות, הרוח שלה, אז אתמול שהייתי צריכה לבטל דברים, אז אמרתי, אני לא מגיעה, כי חברה שלי טובה, נפטרה, שאלו אותי בגילך, אמרתי לו, יותר צעירה ממני. כן, כי ממש ככה. ברוכה. היא הייתה בשבילי אמא, אחות, חברה, אני לא יודעת איפה להגדיר, היועצת, הנותנת עצות, העוזרת, ולא רק לי, זה לכל היישוב, אישה גומלת חסדים, אישה, כשאני אומרת רחל, אז זה לא אישה פרטית, זה אישה קודם כל אישה כללית של עם ישראל. אצלם עם ישראל זה עם ישראל וארץ ישראל, וכמובן תורת ישראל, אישה שהקפידה מאוד מאוד כמצווה כקלה וחמורה, אבל כשאני אומרת, רחל, זה משהו מאוד כללי של כולם. אין, כאשר אתה צריך עזרה, לא, אתה גם לא צריך לבקש. היא רואה, כשמישהו במצוקה, אני לא יודעת מאיפה, אתמול, אתה יודע, כשראיתי את כל האנשים, אני לא יודעת מאיפה, אלא למקום לכולם, וכל אחד חושב שהיא שלא פרטית. אני לא יודע, אני חשבתי שהיא רק החברה של כל אחד חשב שלא, כל נכד חושב שהוא 100% שלו, ענינים, אתה יודע מה ענינים, היא, היה לה, אני לא יודעת מאיפה הזמן ואיפה זה, אבל גם לא, זה לא רק המשפחה האישית, אלא גם כל עם ישראל היה לה משפחה אחת, איך כל כך אכפת לה לכל מה שקורה מסביב. תראה, אני שרוטה, אני הולכת לנחם לחיילים ופיגועים, וזה תמיד, היה לי הסכם עם רחל, אני מרימה לטלפון, היא באה איתי, אם יכולה, אם לא, אז היא אומרת, תעברי דרכי, נותנת לי עוגת גבינה בשביל המשפחה, שחס וחלילה שהיא תשתתף. אני באופן אוטומטי, השבוע שלחתי לנחם באשקלון בירושלים, באופן אוטומטי הלכתי להרים טלפון לרחל, כן? כי ברור לי שרחל בא איתי. כל הפגנה, כל זה, אין ברת. אתה אמר, רחל ורחלים. ישבנו ברחלים, תחילת רחלים, זה בשנת רפפו. רחל ישבה איתנו ימים ולילות ישבנו שם, ולא הייתה גם צעירה בגיל. אבל אין, זה לא, ימית. היינו שכנים בימית, הם בין הראשונים שירדו. כלומר, אלי ירד קודם ואחרי זה רחל. אני ירדתי מתי שאלי ואחר כזה רחל. אז אבא שם הייתה אמא של כולם, ובשלל כולם, והפתעה, ודאגה, ואורחים, הכנסת אורחים שלהם, הבית שלהם פתוח, זה לא רק הבית הגדול היום, זה גם הקרוון, כשהם גרו בקרוון, אבל בומבוניירה, לא סתם קרוון, אתה יודע, אפשר קרוון להיכנס במוזנח, אפשר, זה פשוט וילה, חבל על הזמן, הבית מתוקתק, אני לא מדברת על הבית של היום כמובן, אבל אז הווילה, הכל תמונות ווילונות ופרחים, הכל מסודר, מתוקתק, אסתטי, אין לך מושג מה האישה הזו הספיקה ומה היא עשתה. אני באמת לפעמים אני משתעה גם בחייה, השתעתי איפה, אני יודע איפה, לא יכולה לחשוב היום בכלל על קרני שומרון בלי רחל שושר. אלי ורחל הקימו את היישוב, הם הדמויות הרוחניות המרכזיות, וקשה לי בכלל לחשוב על דבר. הבוקר קמתי, אמרתי, וואו, כאילו מה, קרני שומרון עוד קיימת ורחל איננה, זה פשוט, זה שוק, זה זעזוע לכולנו. תראה, היה לנו שבוע להתכונן, נכון, כי מהנפילה שלה עד הייתה שבוע בתרדמת, אני חושבת שהשבוע הזה, זה היה, הקדוש ברוך הוא נתן לזה לכולנו איזה הכנה ואיזה ברור, כאילו, היא לא סבלה. אנחנו סבלנו, אנחנו התפללנו, עשינו ברורים, אני חושבת שזו אישה כזאת צדיקה שהולכת, זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שכולנו נעשה חשבון, כי באמת, אני לא יכולה להגיד אפילו משהו, אתה יודע, לא לשון הרע, לא, הייתה יושבת אומרת תהילים, לומדת שיעורי תורה, וקרה לה אגב הנפילה שלה בדרך לשיעור תורה, שתבין, קודם היא הייתה רצה לאמרות, והאמרות של הבן שלנו, של בנייה, אז היא רצה להביא את ההוגות, ואחרי זה הלכה לשיעור תורה, היא הייתה כל הזמן פעילה, עסוקה, לחשוב איך, איפה היא עוד תיתן, איפה היא עוד תשפיע, איפה, פשוט, אני לא יודעת איך היא הספיקה, אתה אומר 84 שנה, זה 840 שנה מה שהיא עשתה האישה הזו, אבל שוב, הגיל, אני לא יכולה להגיד 84, כי זה לא, היא הייתה צעירה כל כך, ואתה יודע, אנשים בגיל מבוגר יותר חושבים על עצמם, איך, והיא ממש לא, זה, אתה יודע, היא הייתה עסוקה בנינים, בנכדים, ביישוב, זה פשוט, כל הזמן עוד פרויקטים, עוד זה, אני לא ראיתי לוויה של אישה בת 84, שכל כך הרבה אנשים מבררים בבכי, בכל רע, פשוט בכי קורע לב, לא רק אני, כולם. אבל אתה יודע, אחרי שככה כל כך הרבה בכיתי, אמרתי לעצמי, הסתכלתי מסביב, ראיתי את כל הנכדים, כולם בני תורה, שומרי מצוות, הבנות עם כיסוי ראש, פשוט אמרתי לעצמי, חגית, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמה, כי יש שכר לפעולתך, תסתכלי מה שרחל עשתה, תסתכלי. איזה שכר, כל השבט הנפלא הזה, זה פשוט, זה כזו זכות, עם כל הכאב שלנו, והוא כאב עצום, 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 מאז שאמא שלי נפטרה, לא הרגשתי ככה כזה כאב, אבל עם כל הכאב הזה, לראות מסביב את כל השושלת הזו, שהיא ואלי הקימו, זה פשוט, לחשוב ותחשוב, 80 וכמה נכדים, ו-100 נינים, 101 נינים, כן ירבו, וכולם בדרך התורה, שומרים מצוות, משרתים בצבא, רבנים, אנשי, אין, זה פשוט, זה שלמות, אני לא יודע, אני מחפשת משהו שחסר בה בזה, אני לא יכולה להגיד לך, אני נורא מצטערת, אין, כאילו אין. זה פשוט, זה אבדה גדולה לעם ישראל, ולקרני שמרון, ולמשפחה שלה כמובן, אבל אנחנו כואבים כאב גדול, ואנחנו ישירנו מורשת ענקית, ענקית, ויש לנו הרבה עבודה.
תאמרי לי חגית, הזכרנו את השיחות שלך איתה, כאשת חינוך, מנפילי, נאמר ככה, החינוך הציוני דתי,
נכון.
זה בא לידי ביטוי גם בשיחות הקטנות והאישיות?
כן, כן, כן. את האמת היא שהיא מאוד כאבה, נגיד, שהיו, כשהייתה רואה ככה אנשים, שאתה יודע, היום, איך היא קרא לזה? שמים פס, במקום, אני קורא לזה שמים תרתי משמע, במקום כסי ראש מלא, שהיום כל השיער בחוץ, זה היה נורא, כל הנושא של הצניות, היא הייתה מאוד, איך הם הולכים קצר, היא לא הייתה מהירה לאנשים, אבל היא תמיד הייתה אומרת, היא הייתה מתכווצת, שירת, הנושא החינוך מאוד כאב לו. או שמדברים בתפילה, או שלא מקפידים על זה, כן, מאוד, אבל היא הייתה לה את המוטו, הדוגמה האישית, היא נותנת את הדוגמה האישית, ואחרים ילכו, אבל הדוגמה האישית שלה זה שכל הילדים, שרוב הילדים של אנשי חינוך, רבנים ומורים, וממשיכים את הדרך, ומחנכים דורות, והייתה מאוד גאה בזה שהילדים שלה ממשיכים, מצליחים להמשיך לחנך בדרך שאלי והיא ניסו, אבל כאב לה על מה שעלה, יש מקומות שיש ירידה, שנינו יודעים, לצערי הרב, כן, אני לא אומרת את זה בשמחה, וזה מאוד, כן, ממש, ממש כאב לי כל פעם, אני לא מבינה, לא יודעת איך, מאוד כאב לה.
כן, אבל בכל זאת, לא להטיף בצורה ככה פטיש על הראש.
לא, ממש לא, ממש לא. ממש, כל הדברים שהיו בכזו נעימות, כזה תמיד, קודם כל, היא תגיד לך את החצי כוס מלאה, מה היא רואה בטוב וזה, זה... גם להנחדים שלי, אבל היא תמיד תראה את, את המלא. תקרב אותם במלא, במה שהם טובים. והיא תנסה שהם יראו במה היא עושה שעוד חסר. זה תמיד הדוגמה אישית, זה תמיד היה אצלם אותו. לא חס וחלילה לא להטיף, ממש לא.
שזה מעניין, כי אולי אפשר לומר שאנשי החינוך של לפני כמה עשרות שנים, צורת החינוך שלהם היא הרבה יותר ככה חותכת ונוקבת, וקצת קשה להם לראות את האופי הנעים יותר שבו מנסים להעביר את המסרים, הם גם לפעמים גם קצת חסרי אמון בשיטה המלטפת הזאת, ואת אומרת לא במקרה הזה.
לא, תראה, אני חושבת שבזמן הדור של ההורים שלנו, ושל רחל ואלי, שאני דברתי איתך, אני לא מגיש שרחל, אבל אני כבר בדור, אני נשמעת לי קצת יותר מבוגרת ממך, אז כן היה יותר, היה יותר גבולות, היה יותר ידעו בדיוק מה כן, מה לא. היום השיטה היא יותר, אתה יודע, נוצר, כל הזמן נותנים להם עצמאות, ולשאול, ותנסה ככה, ואם לא תצליח, אז תראה בדרך שלך, וזה נכון, אני לא חושבת, זה לא היה הדרך של אלי ורחל, יש תורה, יש מצוות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מי שלא הצליח ולא זה, הם לא עשו לו נו נו נו, אבל זה הדרך שהם ניסו לחנך כל הזמן, תרי"ג מצוות, יש תורה והולכים לפי התורה. רחל לא חפפה וגם היא לא חפפו בשום דבר, בכלום, גם כשהיה קשה אין. זה קודם כל מה שרבותינו אמרו, הם לא ניסו לחפש איפה להקל ואיפה זה ואיפה לא, ממש לא. אבל שאני אומר, כשהיא ראתה אחרים וזה, היא לא הייתה מטיפה לזה, אבל מאוד מאוד כאב לה שיש מצד שני, תמיד אמרה, תסתכלי כמה ישיבות יש היום, כמו אולפנו, כשאנחנו התחלנו, היה אולפן הראשונה, כבר פינה זה היה אולפן הראשונה, אל תשכח. לא היה, אז איך תמיד אלי אמר, וגם רחל, שלא היו מחנכים כמו שהיום, שהם גדלו בציונות הדתית, בתורה שלנו, פעם היו מחנכים, אתה יודע, מישיבות, לא רוצה להגיד ספורות, אפשר להגיד ככה, אבל חרדיות, בסדר? וכל הכיבוד בני עקיבא. היום, ברוך השם, יש את הדור הבא, דור שצמח בישיבות בתונות, אז הם יותר מבינים וקרובים לה, אבל אז לא היה, ואלי ורחלי ממש ניצנים של הדור הזה, שהם התחילו ממש, 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 זה ממש האולפנה הראשונה, אלי הקים את האולפנה הראשונה, במפורש, כן. כן. אין בכלל איזה ויכוח.
כן, אז בעצם, כמו שאת אומרת לנו, זה לא רק המשפחה שצריכה תנחומים, אלא כל היישוב, וכמובן גם כל העם.
ממש. גם כל מי שהכיר, וזה אלפי אלפים, הם נגעו, אתה יודע מה, במאות אלפים הם נגעו, אין, וזה כאב עצום עבודה ענקית. אני, יש אנשים שבני על מוות, אתה מכיר את זה שאתה חושב שפעם לא ימותו וזה, תמיד הרבה פעמים רחל אמרה לי, אחרי 120, תגידי לילדים שלי כך וכך, אחרי מה, אמרתי, רחל, את מותי אחריי, מה את רוצה? זה, כן, וזה מאוד קשה, ומאוד כואב.
חגית ריין, חגית ריין, שכנתה של הרבנית המנוחה, הרבנית רחל ששר, זיכרונה לברכה, אני מאוד מודה לך על הדברים, ואפשר לומר מן השמיים ננוחם, נכון? כולנו. כן.
נכון.
תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל
בשורות
טוב.
טובות. שלום, אנחנו אומרים לשופט בדימוס מנחם הכהן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
עד לא מכבר, סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים, ואנחנו משוחחים איתך עם צאתו לאור של ספר חדש, ספר ילדים חדש שכתבת, הילדה שרצתה להיות חתול. ספר ילדים שמסופר מנקודת מבטה של ילדה שכמהה לחיבוק ויחס מאימא שלה, אבל רואה שהחתול הוא זה שזוכה בחיבוק והיא נותרת להסתדר לבד.
תמצאת את היפה.
כן. עכשיו, רצינו באמת לשמוע ממך, אתה עסקת הרבה מאוד בדיני משפחה וכל המורכבויות המשפחתיות. איך בעצם אתה מתרגם את הניסיון העשיר הזה למתיחות הפנים משפחתית הזאת מעיניה של ילדה?
תראה, במסגרת הצורך להקשיב לילדים ולתת להם את יומם בבית המשפט בתיקי גירושים בעניינים שקשורים אליהם, דרך אגב בשנתיים האחרונות זה כבר חובה, אני נהגתי לשמוע ילדים בעניינים שקשורים אליהם עוד לפני שזה הייתה חובה. עכשיו, ולא רבים יודעים, אולי זו הזדמנות להגיד את זה, הדין מחייב לכל ילד לתת הזדמנות, אם הוא מעוניין בכך, והוא קשיר ומתאים, לדבר עם השופט ביחידות, בליווי עובדת סוציאלית, ההורים לא יודעים, אין גם תרשומת, אין פרוטוקול, בכל נושא שקשור אליהם, משמורת, שאלה של חינוך, הגירה, זו יתגרש, הילד אצל האמא, היא רוצה לעבור למושב פטיש. או לא למושב פטיש, לניו ג'רסי, יותר חמור. בית המשפט חייב להיפגש עם הילד. עכשיו, אני יכול להעריך שנפגשתי במקוצת השנים מנעות, אתה יודע מה, אולי עם אלפי ילדים, הקשבתי לכולם, ומהשיחות האלה נולד הספר. היו דברים מאוד קשים, נוסחו לי, אלה שנפתחו, לא רובם נפתחו, יש כאלה שדקלמו מה שההורים אמרו להם להגיד, זה לא פשוט, אנחנו גם עוברים השתנויות איך לדבר עם ילדים. זה לא פשוט, ושוב אני מדגיש, רצון הילד זה לא חזות הכל, אבל לשמוע אותו חייבים ולשכל את הרצון שלו, כמובן אם זה עולה עם טובתו. הספר הוא לא אחד לאחד על ילדה שתיפרה לי שהיא רוצה להיות חתול, אבל מתוך המצוקות, מתוך החלומות, מתוך החרדות, מתוך התחושות הנטישה, איכשהו יצא הספר הזה, והחלק העיקרי שלו זה לא הילדה שרוצה להיות חתול, אלא לא יודע אם קראת אותו, יש את ה... נשאלות על הרבה ילדים, שמגיעים לכותל וכל אחד שם פתק, כך נולד הספר.
אבל המרגשת והנענית ראשונה היא הבקשה הזאת, ובעצם מדובר כאן ב... לא נעים לומר, אבל מחירה של קריירת ההורים, המחיר המשפחתי. ועד כמה...
אולי זה אחת התובנות. שואלים אותי למי הספר מיועד. אז אני אומר, לא חלילה כדי להגביר את המחירה, אני חושב גם לילדים וגם למבוגרים, כמו הרבה ספרי ילדים. על הילדים קודם כל, כדי שיבינו שיש להם לגיטימציה לחוש ולהרגיש, ולבטא את הרגשות, ויש מי ששומע אותם. ומעבר לכך, לגיטימי מצדם לחלום ולהביע משאלות. למבוגרים, אני חושב שהספר מזכיר לנו לעצור במרוץ החיים והקריירה, מה שאמרת, להקשיב לילדים, להאזין להם באופן רציני ולא טריוויאלי, לתת להם תשומת לב, אווירה רגועה בבית. בוא ניתן לך דוגמה לא מתחום דיני המשפחה, דוגמה שאני הייתי עד לפני, לא אגיד כמה עשורים של שנים. הייתי בכיתה ב' ובאו עשו בדיקת עיניים לילדים, בבית ספר ארלוזרוב בירושלים. קיים עד היום, בגן העצמאות. מה הבדיקה הייתה? היו אז לא עם מכונות ולא היה לייזרים ולא היה מכשורים, היה לוח עם מספרים והייתי צריך לעצום עין אחת, אחר כך עין שנייה והבוחן שואל אותך, ולפי זה מחליט אם אתה צייל, כבד ראייה או לא. וארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, אני זוכר גם את השמות, עמדו, בחו, לא רצו ללכת. ועמד היועצת, ועמדה המנהלת, ועמד כל הסגל, החל מהשמש וחל באב הבית ועד המזכירה, אבל זה לא כואב, זה לא כואב, זה לא זריקה, זה לא כואב. בסוף בא איזה פיקח, אחד אמר, רגע, אולי נשאל אותם. שאלו אחד, למה אתה לא רוצה ללכת? אז הוא אומר, כי חדר האחות בקומה שלישית, אני פוחד שאני אבד את הדרך. שאלו ילדה שנייה, למה את לא הולכת? אז היא אומרת, אני לא טובה בחשבון, אני פוחדת שאני לא אזהה את המספרים, ואז יחשבו שאני צריכה משקפיים. שלישי אמר, אני פוחד שאני אשב עליהם ודקר מהזכוכית. כלומר, לפעמים צריך להקשיב, הכי פשוט, הכי טריוויאלי, להקשיב לילד. המבוגרים יצאו מתוך הנחה שהם יודעים מה הילד פוחד, והוא אומר, זה לא כואב, זה לא כואב. הדוגמה הזו נוכחתי בהרבה פעמים בדיני משפחה. אתן לך דוגמה פשוטה. הבעיה מספר אחת היום זה סרבנות קשר. אם עד לפני 10 שנים הבעיה מספר אחת בדיני משפחה הייתה מסורבות הגט, כאשר אני אקצר סוגריים, בחוד החנית למען מסורבות הגט, זה דווקא גופים אורתודוקסיים ורבני צוהר, היום הבעיה זה
סרבנות קשר,
מה שנקרא ניכור הורי. וילד אחד לא רוצה ללכת, לא רוצה ללכת לאבא. הזוג התגרש, המשמורת הייתה לאמא, וסופי שבוע אני צריך ללכת לאבא. דיברתי איתו בארבעה עיניים, הצלחתי לגרום לו שיפתח, כמובן הסוג ישבתי עם פקידת צד, ואז הוא סיפר שהאביב בסופי שבוע לקח אותו אצל הסבתא, והסבתא מרוב ניקיון והיגיינה מלעיטה את המצעים בנפטלין. אם אתה יודע מה זה, הכדורים הלבנים האלה שגם סבתי הייתה מלעיטה את זה. הוא אומר, אני לא יכול לישון, אני נחלק מהריח של הנפטלין. פתרנו את זה. מנפים צריך להקשיב לילד, ולא צריך אבחונים, ולא צריך פסיכיאטרים, ולא צריך מבחני אישיות, ולא צריך מבחני אבחון, פשוט להקשיב לילד.
וזו הסיבה גם ש... אולי, זו הסיבה ש... שבכל כך הרבה תיקים ש... שבהם טיפלת, הצלחת להגיע לגישור מרגיע, ולא לעימות משפטי.
עשיתם עבודה תחקיר רצינית, נכון. בהרבה מאוד מהתיקים, הגעתי להסכמות, הגעתי להבנות, אבל מהותיות, לא שהאישה רצתה מזונות 300 והבעל רצה לתת מזונות 100, אמרתי תתנשאו ב-200. משהו שהוא בבחינת win-win, ממש שכל הצדדים יצאו מרוצים. תראה, בפרשת השבוע לפני שבוע או לפני שבועיים, קראנו לדתית המשפט את הציווי הכי חזק בכל החומש. יעקב אומר לילדים שלו, אל תחטאו בילד, כאשר הם רוצים לקחת את בנימין. אני חושב שאל תחטאו בילד זה ציווי לכל הורה, לא רק לכל שופט משפחה, לכל הורה, לכל מבוגר, לכל פקיד סעד, לכל דיין בבית הדין הרבני, לכל מי שמתעסק בגורלות של ילדים, שזה ממש דיני נפשות.
ואם יותר לי, אז כפי שציינת תוך כדי הדברים, באמת הספר הזה, אומנם ספר ילדים, אבל יש הרבה ספרים, ספרי ילדים שראוי ככה לעבור עליהם, להכיר אותם, כי יש להם הרבה הרבה תובנות לעולם המבוגרים, זה אחד מהספרים הללו. השופט בדימוס מנחם מאיה כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל
יום טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאיתמר מרקוס, לחגית ריין, לשופט בדימוס מנחם הכהן, לאורך הדין שר גרשוני, לאורך את הדין עודל יחן, לכם על ההאזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.